כל חי אונליין 93fm.co.il אייל תערוג, עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה, ויושב ראש מרכז הישגים.
בוקר טוב לכל המאזינים. היום נעסוק בנושא ההתמכרות של האדם לקבל אישור מהחברה לגבי העשייה שלו. שיעורנו לעילוי נשמתה של דניאלי בת אליהו מרדכי. לא פעם ישנה אמונה לאדם, אמונה עיוורת, הנחת יסוד, שהאדם אומר לעצמו, אם אנשים אחרים מעריכים אותי, זה אומר שאני אדם איכותי. אם אנשים אחרים לא מעריכים אותי, זה גורם לי להרגיש רע. אולי אפילו נורא. והאדם שוב ושוב מנסה למצוא חן בעיני החברה. כשהוא רואה שאנשים אחרים לא מסכימים איתו, הוא סבור, אולי אני לא מוצא חן בעיני האדם הזה. זה סימן שאף אחד לא יאהב אותי. אולי אם אני לא אקבל מחמאה, פרגון או תמיכה, זוהי עדות לחוסר אינטליגנציה שלי. ולא פעם אנשים כאלה שהם שוב ושוב בתוך מערכת החשיבה הזו, קצת כמו שחזל אומרים, יש סוגי בני אדם שהם כמו היינו אומרים יצאו מהעולם. לדוגמה, הרתחנים, הרחמנים, עניני הדעת, אלה שמצפים לשולחנם של אחרים. יש בני אדם שהם שוב ושוב מערערים את שגרת החיים שלהם בגלל כל מיני דברים שקורים. מנסים לסחוט אותם רגשית, מעוררים את כעסם, או הם מצפים לשלוחנם של אחרים. לא רק כלכלית מצפים לעזרה, אלא גם חברתית מצפים לאישור. לא פעם האדם הזה מפתח אנטנות רגישות מאוד לכל שינוי התנהגותי של הזולת. הם רוצים להיות עירניים. האם הוא מקבל מה שאני אומר או לא מקבל? למה הוא לא חייך? אם הוא לא חייך אחרי שדיברתי, כנראה הוא מזלזל במה שאמרתי. למה הוא פייק? אם הוא מפעק כשאני מדבר, כנראה זה לא רציני. האדם הזה יקלוט כל שינוי בשפת הגוף, בטון הדיבור, במבט. ואז האדם הזה יאמר, כן, ידעתי, הוא לא אוהב, הוא לא מעריך, כנראה אני לא שווה, כנראה אני לא בעל ערך. והמחשבות האלה, הנחות היסוד האלה של האדם, לא פעם משפיעות על מצב הרוח של האדם. וחבל שלאנשים אחרים יש דעה גדולה כל כך, בעלת השפעה רבה על מצב הרוח שלנו. האדם הזה, בלי לשים לב, הוא מתמכר לקבלת שבח ואישור מהזולת. עד כדי כך שהוא משתעבל לדעותיהם, במקרים קיצוניים הוא מרצה אותם. אי הסכמה מאדם חשוב זו דרמה. ולכן האדם יישר קו עם הדעות של האנשים שנמצאים מולו, כדי לא להפסיד את אהדתם. ובכך הוא לא שומר על הערכים שלו, הוא לא נאמן לעצמו. הוא מטשטש את הזהות שלו, את האישיות שלו, ולא פעם הוא יכול למצוא את עצמו ממלא דרישות לא מוצדקות, לא רלוונטיות. כל זה למה? הוא מפחד. שמה? יתרחש אסון נורא, ידחו אותו, לא יקבלו את דעתו, לא ירצו להיות חברים שלו. והאדם מאבד את הערכים והרצונות והשאיפות שלו, לפעמים גם את המשפחה שלו. כל זה למה? מכיוון שהוא יוצא מהר מדי מתוך האיזון. ואפילו שהאדם הזה מבין את המגרעות הארסניות שנעוצות בהתמכרות לאישורים החברתיים, בכל זאת הוא מפחד מהשיפוט של החברה. מה יאמרו עליי? אם יאמרו עליי דבר שלילי, זה אומר שאני לא שווה, או זה אומר שיפטרו אותי מהעבודה, או זה אומר שהחברה כולה תזלזל בי. האדם בטעות קונה ביקורת או חוסר אהדה וחוסר פרגון של הזולת, הוא מאמין שהוא באמת לא בסדר, ואז הוא מרגיש רע עם עצמו. האדם לא אומר לעצמו, יכול להיות אם האדם הזה לא יודע לפרגן, לא יודע לעודד, או מבקר בצורה בוטה, מקור הבעיה, אולי הוא בכלל לא בי, אלא בו. יכול להיות שבאמת מגיעה לביקורת זו או אחרת. אבל כשהוא אומר את זה בצורה מעליבה או מבזה, הבעיה היא לא בהכרח בי, אלא בו. למה נראה שרק לי יש נגיעה בדבר? למה נראה שרק אני לא אדם אובייקטיבי? יכול להיות שגם האדם שמולי, נכון שהסיכוי הוא קלוש, אבל זה יכול להיות שגם הוא מחפש את טובתו, את ההנאה שלו, יש סיכוי שגם הוא נוגע בדבר. יש סיכוי שגם הוא אולי מאוים ממני. אולי אני מזכיר לו מישהו אחר מהילדות שלו. אולי יש לו כל מיני התמודדויות בזמן האחרון ולכן הוא לא יכול לחייך. או הוא מבקר אותי בצורה קיצונית יותר ממה שמגיע לי. או שפשוט אנחנו אנשים עם מערכות, אמונות, דעות, ערכים שונים. אז לא הצלחתי לרצות בן אדם אחד, שניים או מאה. עדיין העולם מספיק גדול למצוא את החברה והקהילה שמתאימה לדעות והערכים שלי. זה לא אומר שהאדם צריך להימנע מלקבל ביקורת. יהיו מקרים שבהם יקבל האדם ביקורת כתוצאה מטעות אמיתית שהוא ביצע. האם טעות אומרת אני לא שווה? האם טעות אומרת אני אדם חסר ערך? אין אדם עומד על דברי תורה אלא אם כן נכשל בהם. טעות היא רק טעות. תגובה שלילית של הזולת יכולה להיות אומנם מכוונת כלפי המעשה שעשיתי, אבל אולי בטעות האדם הזה הוא לא מכוון רק כלפי המעשה, אלא גם כלפי האדם. איזה אדם לא נורמלי? מי עושה דברים כאלה? אתה לא בסדר. רגע, עשיתי טעות פעם, פעמיים, שלוש. זה לא אומר כאדם, אני לא נורמלי. אני יכול לתקן? אפשר לדבר על זה? אפשר לשפר? טעות, לרוב, היא רק טעות. אבל האדם, בלי לשים לב, הוא השופט המחמיר ביותר ביחס לעצמו. הוא חורץ את גזר דינו. הוא אומר לעצמו, אם הוא אמר ביקורת, אני כנראה לא שווה. אני כנראה לא יעיל. בצורה גורפת. במקום להיות אדם שחושב בצורה הגיונית יותר, מדי פעם אני עושה טעויות, זה קורה לעוד 10 או 20 אנשים בעולם. אבל האדם הזה אוכל את עצמו יותר מדי. וכמו שאומרים, לפני שאדם מכניס מאכל לפה, קודם כל הוא בודק מהי ההשגחה. איזה השגחה יש למאכל לפני שמכניסים אוכל לפה? אז לפני שאדם אוכל את הלב שלו, גם אז צריך לבדוק מהי ההשגחה. מהי ההשגחה הפרטית? זה בהשגחה. ודאי, זוהי טעות ואדם צריך ללמוד מהטעויות שלו. אבל לא להפסיק לחיות בגלל הטעויות שלו. אז כשהאדם הוא מקובל בחברה, זו ודאי הרגשה טובה. זוהי תופעה טבעית, רגילה. לפעמים היא טובה, ולפעמים כשהאדם הוא עבריין, אז הוא הרגשה רעה. מכיוון שיש לו את המעריצים שלו, הם אוהדים אותו, אוהבים אותו, והוא לא רואה שום פסול בהתנהגות שלו, עד רבה, החברה מעודדת, והאדם הזה לא יעשה שינוי. אז הרגשה טובה היא מובנת. האם היא טובה כל הזמן? תלוי מי האדם ובאיזה חברה הוא חי. הרגשה של דחייה מהחברה היא ודאי הרגשה לא נעימה, יש בזה טעם מר לא נעים, חוץ מבני אדם שהם יותר אוהבים את הבדידות וזה לא מפריע להם. אבל אם לא קיבלו את האדם לחברה מסוימת, זה רק אומר שהחברה הזו לא קיבלה אותו. הקהילה הזו, האנשים האלה, או פלוני אלמוני, אבל זה לא אומר שהאדם הזה הוא לא אדם ראוי, בטח לא בעיניו של בורא עולם. מדי פעם קרה שאנחנו דיברנו בכעס לאדם שאנחנו אוהבים אותו. היינו עצבנים, היינו לחוצים. כמה פעמים הורים יכולים לנזוף בילד שלהם, הלא עוול אמיתי בכפו? ומי כמונו יודע שאי ההסכמה עם האחר, אפילו ביקורת כלפי האחר, או דיבור בכעס עליו, לא מבטא את חוסר הערך שאנחנו רואים באדם האחר. כמו שלנו אין את הסמכות לקבוע החלטה כל כך קיצונית, האם האחר הוא בעל ערך, לא בעל ערך, אז יש לנו דעה שונה. אם יש לנו סמכות, אז גם נרצה לנהל דברים בצורה שונה, אבל זה לא אומר שהאחר הוא לא בעל ערך. כמו שלביקורת שלנו כלפי האדם האחר, אין איזשהו כוח אדיר לבטל את הערך של הזולת ולהפוך אותו לכלום, כך גם כן לאחרים. אין את הכוח לנתץ את הערכה העצמית שלנו, וזה לא מה שיהפוך אותם לטובים יותר מאיתנו. כשאנחנו פוגשים חוסר אהדה ממישהו אחר כלפינו, יש בני אדם שאולי זה יגרום להם, אולי לנו, לרעוד מפחד. כך אנחנו מעצימים, ללא פרופורציה, את הערך, החוכמה והאישיות של האדם האחר, ובמקביל אנחנו מורידים אותנו. לא צריך לזלזל באדם האחר, אבל גם לא להוריד את עצמנו. אז מדי פעם יהיו ביקורות, אם לא עושים, ודאי שגם לא טועים. יהיו אנשים שיצביעו על פגמים בהתנהגות שלנו, או על טעויות בצורת החשיבה שלנו. זו גם דרך טובה בשבילנו להפיק לקחים. ככלות הכל אנחנו לא מושלמים, ואנשים מדי פעם יזכירו לנו את זה. אבל מההבנה הזו עד הבחנה ושיפוט קיצוני שאומר, אני אומלל, אני שונא את עצמי, איך בני אדם רואים בי את הדברים הכי גרועים שישנם, אז האדם מעצים את מה שנראה לו גרוע בו. אז יכול להיות שבילדות דמויות סמכותיות העליבו אותנו, פגעו בנו, העבירו ביקורת עוד פעם ועוד פעם, והיינו קטנים מדי, ולא מספיק בעלי דעה רחבה לבדוק, האם הדמות הסמכותית הזו צודקת, לא צודקת, אולי באותו יום הוא היה עייף, אולי הוא היה מוטרד, אולי היו כל מיני סיבות נוספות שהוא כעס עליי בצורה לא פרופורציונלית, אולי הוא כעס עליי בצורה בכלל נורמלית, אלא שאני הייתי באותו יום רגיש מדי. וכך אירוע כזה, תכפיל אותו בעשרות או מאות פעמים, את את בהדרגתיות, התרגלתי לשקוע בדכדוך, בהאשמה עצמית בכל הזדמנות, שבה ספגתי יחס שלילי. על מנת שאדם יוכל לצאת מהמקום הזה, מהמחסום הזה, או כמו שאומר רבי מנחם מנדל מויטבסק, הדאגות של האדם, החששות והפחדים של האדם, זה הבצוער של הקדוש ברוך הוא. רבי ישראל בעל שם טוב אומר, הכללה הגדולה על האדם היא לא נזק חיצוני, רחמנא ליצלן, אלא הדאגות, החששות. האדם דואג שוב ושוב, והוא נמצא במאסר. על מנת שנוכל לצאת מהמקום הזה, נצטרך לגייס לעצמנו כמה וכמה שיטות חשיבה חדשות. ראשית, יותר תשומת לב, יותר מודעות, עירנות למה שקורה אצלנו במוח. לדוגמה, האדם יכול לכתוב על דף יתרונות וחסרונות שיש לו במה שקשור אל מערכת החשיבה המרצה יותר מדי את האדם האחר. יש בני אדם שאומרים, יש הרבה יתרונות לרצות אנשים אחרים. אז אני נמנע מכעסים, אנשים לא כועסים עליי, אנשים לא מבזים אותי. אני גם בורח מכל מיני סכסוכים, אני גם לא צריך להיכנס אל מאבקי כוחות, אני מונע מעצמי רגשות אשמם, אני גם לא צריך להתחיל לחשוב מי צודק יותר, מי צודק פחות, אני מעדיף לזרום, להעביר הלאה, לוותר כל הזמן. אני מרצה אנשים אחרים ואז אני מרגיש בטוח, אני מרגיש מוגן, אני מרגיש שאני ממלא את הציפיות של האנשים האחרים והם מרגישים טוב. כל אלה הם תיאורים של יתרונות שיש לאדם להמשיך ולרצות את האנשים האחרים ובכך לקבל את האישור שלהם שאני אדם טוב. עד כאן יכול להיות דבר נהדר. אומר הנודע ביהודה, אל תרצה את חברך בשעת כעסו. למה? אמנם אתה מרצה אותו, אתה נמנע ממאבק כוח, אתה נמנע ממריבות, כל זה נהדר. אבל שים לב, אל תרצה אותו בשעת כעסו מכיוון שאתה מרגיל אותו לכעוס עליך כשהוא רוצה משהו. ובכך אתה מוחק את עצמך, אתה מוחק את האישיות שלך. אתה מרחם עליו יותר מדי. אומרת הגמרא פסחים, יש דברים שמוציאים את האדם מן העולם, רתחנים, עניני הדעת, איסטניסטים, וגם הרחמנים. לפעמים האדם מרחם יותר מדי עד כדי כך שהוא מאבד את האישיות שלו, את האופי שלו, לא פעם גם את הערכים שלו. כך כתוב, השם עוז לעמו ייתן, השם יברך את עמו בשלום. עוז זה כוח, זה עוצמה. הקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה שלום בין בני האדם, אבל הקדוש ברוך הוא עוז לעמו ייתן. עוז זוהי התורה, ייתן את התורה ואדם צריך להיות דבק בתורה בעוז, ואז יגיע השלום. אבל אם זה שלום כשאדם מוותר על הערכים שלו ומרצה את הזולת יותר מדי, הוא לא רק מונע מחלוקות, הוא מונע מעצמו התקדמות בעבודת השם. התקדמות בדבקות בערכים שלו, במה שחשוב לו, מרוב שהוא מרצה את האדם האחר. אז ודאי, עשה לך רב להסתלק מן הספק, ולא תמיד יכול האדם לבדו להכריע האם כדאי לוותר על הערך למען השלום, או לא כדאי לוותר על הערך למען השלום. השלום הוא ערך, אבל לא ערך מוחלט שבשבילו כדאי לוותר על ערכים אחרים. אז יש יתרונות בלרצות אנשים אחרים, אבל יש בזה גם הרבה חסרונות. האדם בעקבות זה הוא פחות יעיל במה שקשור בינו לבין עצמו, הוא נמצא פחות זמן עם המשפחה שלו, אולי הוא גם פוגע בחינוך הילדים שלו. זה מקשה עליו לדעת מה הוא רוצה בחיים שלו, התפקיד שלו בתוך החברה. הוא קובע לעצמו מה חשוב בחיים, אבל מאוד מהר משנה את זה. הוא לא מגיע להחלטות עצמאיות, כי גם כשיש לו החלטה, הוא משנה כיוון, משנה מסלול בשביל לרצות את האנשים האחרים. וכשהוא מתרגל לחשוב בצורה הזו, הוא מהר מאוד מרגיש שאם משהו לא מספיק טוב, אז הוא לא טוב, הוא לא יעיל, רגשות אשמה, מצב רוח מדוכדך, אולי בכלל, הוא מפריע לאנשים אחרים. ואנשים אט אט מזלזלים בו, לא מעריכים אותו, הוא מאבד את האישיות שלו. הוא אמנם מרגיש תחושה נהדרת בהתחלה שהוא מרצה את האנשים האחרים, הוא הרגיע את עצמו. אין חרדה, אין מתח. הם מצפים ממני ואני נותן להם. אבל אז בהדרגתיות הוא מבין שהוא הרוויח את השלווה, הרוגע. אבל הוא הפסיד את החיים שלו, את האישיות שלו, את הערכים שלו. ראשית האדם צריך להיות עירני יותר, יותר תשומת לב, יותר מודעות, עירנות למערכת החשיבה שיש יתרונות וחסרונות למקום שבו הוא מרצה או מתמכר לרצות את האנשים האחרים. בואו נתחיל להיות מדויקים יותר. נאמר לעצמנו, אישור מהחברה זה דבר נהדר. מישהו מחבב אותנו זה דבר נפלא. אבל לא בכל מחיר. אין ספק, אם החברה תעריך אותי, כנראה אני בעל ערך. אבל אם החברה לא תעריך אותי, ואני אהיה נאמן לערכים שלי, אני עדיין בעל ערך. כי אדם בעל ערך הוא לא רק אדם כזה שהחברה החליטה שהוא כזה, אלא הוא כזה גם בזכות בחירת הערכים שלו והנחישות שלו לממש אותם. זה יהיה השופט שיקבע האם אני כן בעל ערך או אני לא בעל ערך, לא החברה. גם החברה לא כל כך מתעניינת בי כמה באמת אני חשוב, אני בעל ערך. החברה יותר מנסה לראות איך אני מתאים לפאזל שלה. הוא יש לו קנאה, לאחר תאווה, לשלישי כבוד. אחד יש לו עין רעה, ואחד יש לו עין טובה, ואני בפאזל שלהם. אני נמצא שם למלא איזשהו תפקיד מסוים. אם הוא מקנה, הוא ימצא כל מיני פגמים. גם אם אתקן אותם, הוא עדיין ימצא פגמים. ההוא שרוצה כבוד, בכל אופן אני מפריע לו. לא שחלילה כולם רעים, אבל אנחנו כן מדברים על אלה שמבקרים אותנו, מעליבים אותנו, והרצון שלנו למצוא חן ביניהם. הקינה, התאווה, הכבוד, העוינות, צרות העין, השנאה, שנאת הבריות, היא זו שמוציאה את האנשים האלה מהעולם. אני לא אמור לצאת מהעולם בגלל שהם יצאו מהעולם. לא הם יקבעו כמה אני שווה, כמה אני לא שווה. בוודאי, אני אשמע את הביקורת, גם אתייחס אליה. ברצינות, אבל לא יותר מכך, לא בדרמטיות. מי שיקבע האם אני בעל ערך או לא, קודם כל, אני אקבע מהם הערכים בחיים שלי. לאחר מכן, אני אקבע על בסיס העמידה שלי בערכים כמה אני בעל ערך. אבל בואו לא נאפשר לבני האדם סביבנו לקבוע מה הערך שלנו. אנחנו שווים, אנחנו לא שווים. אם מישהו מאיר לנו ביקורת, ודאי שלא נזלזל בו, לא נחזיר לו רעה תחת הרעה שהוא עשה לנו. זה ודאי שלא. אין השאלה כאן על התגובה. התגובה שלנו צריכה להיות כיוסף הצדיק, טובה תחת רעה. השאלה היא איך אנחנו מתייחסים לרעה, לביקורת, לאלבון, להשפלה. התגובה שלנו, להחזיר טובה תחת רעה. מאוד יכול להיות שאנשים שופטים אותי על בסיס סולם הערכים שלהם. עוד שנתיים סולם הערכים שלהם משתנה, ומה שהיום היה כל כך רע ביניהם, מחר יהיה כל כך טוב, בגלל שהם שינו את עולם הערכים שלהם. וגם אם והיה וחווינו דחייה או ביקורת, וזה לא נעים, אז זה לא נעים. אי הנוחות היא חוויה קצרת מועד. דקה, שתיים, רבע שעה, זה לא יישאר כל הזמן. ומה שמפתיע הוא שהרבה אנשים שמבקרים אותנו ואנחנו נעלבים מהם, הם באמת אוהבים אותנו, הם באמת אכפתים כלפינו. הרבה מהדברים מתרחשים בדמיון שלנו. יש בן אדם שידחה אותנו כי אנחנו לא מהעדה שלו, אנחנו לא מהקהילה שלו, אנחנו לא מתאימים למערכת הערכים שלו. ההופעה שלנו היא לא נראית לו טוב. אנחנו גבוהים מדי או נמוכים מדי, מבוגרים מדי או צעירים מדי, חכמים מדי או הפוך, סמכותיים מדי או שקטים מדי. אנחנו לא מתאימים לדמות שהוא רואה בדמיון שלו. האם תמיד בהכרח אנחנו אשמים בכך? ודאי שלא. הסירוב שלו להיות איתנו בקשר יכול להיות נעוץ בעדיפויות שלו, בטעם האישי שלו, בערכים שלו, כמו שאדם יעדיף אפרסק על פני תפוח עץ, או הפוך. זה לא אומר שאפרסק או תפוח עץ הם לא טובים. זה פשוט אומר יש להם טעם שונה ולא יותר. קשר בין בני אדם בהרבה מאוד מקרים הוא כך. אם אין התאמה, אז זה רק אומר שאין התאמה. זה לא אומר שאני לא שווה, זה רק אומר שהוא לא החברה, הוא לא האדם בשבילי. אין בזה משהו אישי, אף אחד לא מסוגל לסחוף את כל האנשים שהוא פוגש. אם הוא מדבר יפה, חלק יאהבו אותו, חלק יאמרו הוא מתנשא. אם הוא גבוה, חלק יאמרו הוא מרשים, חלק יאמרו הוא גבוה מדי. אם הוא נמוך, אותו דבר. אם הוא חכם, יאמרו הוא חכם, חלק אחר יאמרו הוא מתפלסף. אם הוא לא חכם, חלק יאמרו הוא לא חכם, חלק אחר יאמרו הוא זורם, הוא פשוט בחיים, הוא לא מנתח כל דבר. האדם השופט, האם הוא אדם כל כך אובייקטיבי? התשובה היא לא, הוא בסך הכל שופט מנקודת זווית הראייה שלו. היא טובה, לא טובה, היא לכל היותר מתאימה לשופט, לאותו אדם. וגם זה לא בטוח, כי לפעמים כעבור כמה שנים הוא משנה את הערכים שלו, ואותו אדם שהוא זלזל בו כל כך, כעבור כמה שנים הוא מעריך אותו עד מאוד. לכן האדם לא צריך לזלזל בעצמו, להילחם בתקיפות, לנסות להצטרף לקהילת האנשים שלא אוהבים אותנו. אם הם לא אוהבים אותנו, אז בואו נמשיך להישאר עם הערכים שלנו, והם לא יאהבו אותנו. זה יעבור להם עוד חודש, עוד 20 שנה. בואו נשפר את עצמנו, את הערכה העצמית שלנו, נהיה קרובים למשפחה שלנו, לקהילה שלנו, כל אחד ייקח אחריות על מה שבידיים שלו לעשות, בזה הוא יתעסק. לא עליך המלאכה לגמור, ואי אתה רשאי להיבטל ממנה. אי אתה רשאי להיבטל מהמלאכה שאתה מחויב בה, שאתה אחראי עליה, ולא עליך המלאכה לגמור. לא תוכל לרצות את כל האנשים שיש, וזוהי מלאכה ואומנות. לדעת להגיד, אותו אני לא אצליח לרצות, אותו אני לא אשמח, אותו אני לא אספק. וזה בסדר, כי זה לא התפקיד שלי. מישהו אחר אמור להיות בקשר איתם. זה לא הופך אותי לרע, ולא הופך אותם לרע. אפילו אם הוא האשים אותי, מבקר אותי, מעליב אותי, זה עדיין לא הופך אותו לרע. זה רק הופך אותו לקנאי לעולם הערכים שלו. והתפקיד שלי, כמו שכתוב בספר החינוך, דוד המלך אמר על שימי בן גרה, תניחו לו, אם הוא מקלל אותי, הקדוש ברוך הוא אמר כלל. כנראה אני צריך לספוג קצת בזיונות כדי לזכות לכפרה זו או אחרת. אבל בואו לא נרד על עצמנו, וננסה להילחם כדי להצטרף לאותם אנשים שהם מעליבים, משפילים או מציקים לנו. וכמה שנהיה יותר אנשים אוהבים את עצמנו, עם הערכה עצמית, גם האנשים האחרים יאהבו להיות בחברתנו. הם ירגישו שיש כאן אדם נעים, לא ממורמר, לא עם רעל רגשי, אדם נעים, קורן, מה שמושך את קרבתם של האנשים האחרים ומקרין עליהם. טוב, המלבין שיניים לחברו. זה דבר גדול מאוד. בעל חובת הלבבות אומר, החסיד אבלו בליבו, אבל שמחתו תהיה על פניו, הוא קורן. בואו נרגיל את עצמנו לחשוב בצורה חיובית על אנשים אחרים, להעניק להם מחמאות אמיתיות על התכונות והמעשים הטובים שיש להם, במקום להסתובב, להמתין ולחכות, האם יקרבו אותנו, האם ידחו אותנו. כך גם אנשים ירצו יותר ויותר להיות בחברתנו, יודעים שאנחנו מקור של מחמאות, פרגונים. בואו נתעניין בזולת, נעשה איתם חסד, נבחן מהם הנושאים המעניינים אותם, ונפנה את השיחות גם לכיוון הזה, לא רק לכיוונים שקשורים אלינו, מה אנחנו רוצים, כמה אנחנו רוצים. כך יותר ויותר נזכה לאהדה ונקיים מצוות חסד עם הזולת. היו ברוכים.
אייל תערוג, עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה, ויושב ראש מרכז הישגים.